ברשות ראש הישיבה, ברשות הרבנים, ברשות התלמידים היקרים. פעם אחת, אתם יודעים שהבעל שם טוב היה רגיל לעשות מסעות. אז פעם אחת, באחת המסעות, הבעל שם טוב הזדמן לאיזה פונדק. עיבדו אותו מאוד יפה, נתנו לאכול, לשתות, חדר נחמד. בבוקר הוא קם, הוא מתפלל. מסיים את התפילה ורוצה להודות לבעל הבית. אז הוא מבקש מבני הבית, איפה בעל הבית? אמרו לו, הרגע נכנס לחדר. אפשר לדבר איתו? לא. כשהוא נכנס לחדר, הוא נכנס להתפלל. טוב, אמר בעל השם טוב, אני אחכה לו, נראה. מחכה חצי שעה. במחול, רגיל, חצי שעה. שום דבר. שעה, שום דבר. שעה וחצי, שום דבר. חיכה וחיכה וחיכה, והיהודי הנעל יצא מהחדר אחרי 3.5 שעות. הבעל שם טוב כבר דמיין לעצמו שמדובר באחד על המדבר צדיקים, או איזה מקובל מיוחד. הוא יוצא והוא שואל אותו, תגיד לי רבי יהודי, רציתי להגיד לך תודה. בשמחה רבה הרב. אבל תגיד לי, מה אתה מכוון כל כך הרבה זמן? 3.5 שעות תפילת שחרית. אומר לו היהודי, תשמע רב, האמת אגיד לך, אני יהודי פשוט אני. אני פשוט לא יודע איפה מתחילות התפילות ואיפה מסתיימות. לא יודע מה אמורים להגיד שחרית, מנחה וערבית, אז פשוט. בבוקר אני לוקח את הסידור, מתחיל אותו מהעמוד הראשון ועובר את כל הסידור. לוקח לי 3.5 שעות. טוב, התפעל הבעל שם טוב, אמר טוב, כל הכבוד לך, אולי אתה רוצה, אני אסמן לך איפה התפילות, איפה שחרית, איפה מנחה, איפה ערבית, שתדע. היהודי אמרו עיניו, בטח הרב, ככה אני אתפלל כמו שצריך. אז הבעל שם טוב לקח פתקים, כתב לו שחרית, ואז הוא מסמן לו בסידור שחרית, אחר כך מנחה, מנחה, ערבית, ערבית, וכו'. כמה פתקים. נפרדו לשלום, הבעל שם טוב הולך לדרכו, והיהודי שלנו יושב לאכול ארוחת בוקר. אוכל קצת, ופתאום נכנסה רוח סערה, רוח סוררה, וככה העלה את הדפים של הסידור בכל הפתקים, עפו להם. הוא מנסה לאסוף את הפתקים, אבל מה לעשות? הוא לא יודע איפה להחזיר אותם. מה נעשה? אשתו אומרת לו, אל תדאג, בטח הבעל שם טוב לא רחוק. תיקח את הפתקים, תלך אליו, תגיד לו שיסמן לך מחדש. אומר לעצמו יהודי רעיון טוב, לוקח את הסוס ודוהר לכיוון של הבעל שם טוב. דאק, הוא מתקרב אליו, ומה הוא רואה? יש נער, אמורים לחצות את הנער, אבל הוא אומר, איזה יופי, עכשיו אני אתפוס את הבעל שם טוב. שהרי בנער יש מעבורת, אי אפשר לעבור את הנער ככה, יש מעבורת. המעבורת מגיעה לפחות כל שעה, אם לא יותר, יגיע לשם, עד שהמעבורת תגיע, אני לא רואה אותה מתקרבת, אני אתפוס אותו והוא יסדר לי את הדפים. מה לעשות? הוא מתקרב. מה נעשה? הוא רואה פתאום הבעל שם טוב מגיע ליד הנער, מוציא את המטפחת מהכיס, פותח את המטפחת ככה ליד שפת הנער, עומד על המטפחת ועובר את הנער. מגיע לנו היהודי, הוא רואה מה שקרה, אומר רגע שנייה, איך הוא עשה? הוא לוקח את המטפחת, פורס אותה, שם את הרגליים על המטפחת וגם הוא עובר את הנער. אחרי שעבר את הנער, רץ אחרי הבעל שם טוב. רבי, רבי, הסידור שלי, הדפים התבלבלו, איפה? תשימי את הפתקים. בעל שם טוב מסתכל עליו, אומר לו, רגע, אבל איך עברת את הנער? אז הוא אומר לו, מה זאת אומרת? ראיתי את הטריק שלך. ראיתי אותו לגר מטפחת, פותח אותה, עומד עליה וזה זז. גם אני עושה את אותו דבר. אומר לו הבעל שם טוב, תראה, אם זה עבד לך, כנראה שעדיף שתשמור את המנהג שלך. תתפלל מההתחלה ועד הסוף. תפילתך רצויה לפני המקום. הסיפור הזה ממחיש שרחמנא ליבא בעי. הקדוש ברוך הוא רוצה מאיתנו את הלב שלנו. לא את המילים, את הלב. שאנחנו נתפלל מקירות הלב אליו. מה נעשה? בבני צבי החבר'ה יודעים לקרוא, אני חושב. והם גם יודעים איפה מתחיל מלכה, ואיפה מתחיל ערבית וכו'. אבל עם כל זאת, אנחנו נשתדל בעזרת השם במסגרת הזמן שלנו, להתעמק קצת באחד מהקטעים של התפילה הכי מרכזיים, כדי שבאמת נוכל להתפלל מכל ליבנו. גם אחינו האשכנזים, גם אחינו הספרדים, נוהגים בראש השנה מנהג תשליך. מה זה מנהג תשליך? הולכים ליד הנהר, נכון? מה, מוצאים את הכיסים וזורקים את כל העוונות לים. ואומרים את הפסוק, מי אל כמוך נושא עוון ועובר על פשע לשרית נחלת אפו, לשרית נחלתו, לא חזיק ליד אפו, כי חפץ חסדו. אומרים פסוק שהוא מזכיר את יול ג' מידות של רחמים. דרך אגב, מה אומרים לפני כן? יש שם איזה יהי רצון כזה ארוך, קטע גדול מהזוהר על מה? על הזקן. מה הקשר בין הזקן לבין מידות הרחמים? זה ארוך הזוהר הזה. מה הקשר בין זקן לבין מידות הרחמים? אז המאור עיניים מסביר, זה בסוגריים, אבל זה ככה להבין את הדברים טוב. המאור עיניים מסביר על הפסוק ואברהם זקן בבימים, כידוע הגמרא אומרת שעד אברהם אבינו לא הייתה זקנה. עכשיו מסביר המאור עיניים מסביר שהרעיון הוא כזה. אצל האדם, מה זה זקן? מה זה זקן אצל האדם? זה שערות, נכון. אבל זה עוד משהו. אומרים שהדרת פנים זקן. כן? כלומר, הזקן נותן לאדם איזה, נקרא לזה, איזה ממד של כובד, איזה ממד של רצינות. אצלנו תמיד הזקן זה הולך עם ככה, זקן לבן, ארוך, איזה סבא טוב כזה. הדרת פנים, זקן. אז כשאנחנו מדברים על זקנו של הקדוש ברוך הוא, למה אנחנו מתכוונים? כידוע לקדוש ברוך הוא, אין שערות, נכון? אין לו שער. אז מה זה הזקן? אז כמו שאצל האדם, הזקן זה בעצם ההופעה המהודרת, ההופעה היפה, ההופעה המכובדת, אז כשאנחנו מדברים על זקנו של הקדוש ברוך הוא, בעצם מה אנחנו אומרים? מהי ההופעה היותר מכובדת של ריבונו של עולם? מתי הקדוש ברוך הוא מופיע, נקרא לזה, בהדרו? מתי אנחנו רואים אותו בתפארתו? על זה נאמר י"ג מידות של רחמים. כלומר, י"ג מידות של רחמים, כשהקדוש ברוך הוא מופיע ברחמיו, אז זהו הדרת הפנים שלו. טוב, זה היה בסוגריים. בראש השנה מזכירים י"ג מידות. אני לא יודע מה עם אחינו האשכנזים, אחינו הספרדים בפתיחת ההיכל אומרים י"ג מידות גם בראש השנה. מה עם האשכנזים? גם. יפה. ביום כיפור, כמה פעמים מזכירים י"ג מידות? 26, יפה. כמה פעמים בערבית? 5. שחרית? 5. מוסף? 7. מלכה 6 ונעילה? 3. נכון מאוד. יפה. 26 פעמים מזכירים י"ג מידות של רחמים. בראש השנה אנחנו מזכירים עם מידות של הרחמים ביום כיפור. זהו בעצם לב התפילה שלנו, י' ג' מידות של רחמים. מדוע אנחנו מזכירים אותם? אז הגמרא אומרת לנו, גמרא בראש השנה, דף י"ז עמוד ב', ויעבור אדוני על פניו ויקרא, אמר רבי יוחנן, אלמלא מקרא כתוב אי אפשר לאומרו. אני יוצר כאן, מה פירוש הביטוי הזה אצל חז"ל, אלמלא מקרא כתוב אי אפשר לאומרו? מה פירוש הביטוי? יש פה משהו לא מתאים, יש פה משהו שלכאורה הוא קצת מזולזל, הוא לא הגיוני. אם זה לא היה כתוב, אנחנו לא היינו מעיזים לומר דבר כזה. טוב, מה לא היינו מעיזים? אז בואו נראה. מלמד שנתעטף והקדוש ברוך הוא כשליח ציבור, והראה לו למשה סדר תפילה, אמר לו, כן, מתי זה היה המעמד הזה? כשמשה רבנו עולה להר סיני אחרי חטא העגל, אמר לו, כל זמן שישראל חוטאים יעשו לפניי כסדר הזה ואני מוחה להם. תודה רבה. אדוני, אדוני, אני הוא קודם שחטא האדם ואני הוא לאחר שחטא האדם ויעשה תשובה. אל רחום וחנון, אמר רבי יהודה, ברית קרותה ל-13 מידות שאינן חוזרות ריקם, שנאמר, הנה אנוכי קוראת ברית. אז למה אנחנו אומרים י"ג מידות? ברית קרותה ל-י"ג מידות שאינן חוזרות ריקם. דהיינו, אפשר לעשות כל מה שרוצים כל השנה, להיות פרחחים מהסדר, כן? לא ללמוד, לעשות כל מיני שטויות, ואז בראש השנה וביום כיפור אנחנו אומרים השם השם אל רחום וחנון ערך אפיים, ברית כרותה ליוד ג' מידות שאינן חוזרות ריקם. זה שאלה ראשונה. שאלה שנייה, איזה פסוק הגמרא הביאה להוכיח שיש ברית? הנה אנוכי קוראת ברית. אני מקווה שאתם חוזרים על הפרשת תדיר ותגידו לי איזה קושי גדול יש בגמרא. הנה אנוכי קוראת ברית. נו, מה המשך הפסוק? הנה אנוכי קוראת ברית נגד כל עמך אעשה נפלאות אשר הם נבראו בכל הארץ ובכל הגויים וראה כל עם אשר אתה בקרבו את מעשה אדוני כי נורא הוא אשר אני עושה אמא. מתי נאמרו הפסוקים האלה? לפני או אחרי ויעבור השם על פניו? אחרי. אז על מה נאמרה הברית? לכאורה, מה פשט הפסוק? הנה אנוכי קוראת ברית נגד כל עמך אעשה נפלאות וכו'. איפה מוזכרות פה י"ג מידות? איפה חז"ל ראו פה ברית? טוב, אז זה, ויש לנו עוד שאלה, איך הגמרא פתחה? אלמלא מקרא כתוב אי אפשר לאומרו. למה? אמרנו שהרי אלמלא מקרא כתוב אפשר לאומרו, משמע שיש פה משהו לא מתאים. מה לא מתאים? הקדוש ברוך הוא מתפלל, איזה יופי, מה רע? מה? הנשמה של הקדוש ברוך הוא, הגשמה. אז אתה אומר זה לא מתאים שאומרים שהקדוש ברוך הוא לובש טלית. אתה יכול, לכאורה אתה צודק, אבל לכאורה זה עדיין לא מספיק. שהרי אנחנו רואים הרבה משלים של חז"ל שהקדוש ברוך הוא מוגשם, ואנחנו לא אומרים אלמלא מקרא כתוב. יש פה לכאורה משהו מעבר להגשמה. ההגשמה היא ציור בשבילנו, אבל כנראה עצם המעמד יש פה משהו לא ברור. למי הוא מתפלל? הוא מראה למשה רבנו, איך עושים? טוב, אלו הם שאלות ראשוניות. עכשיו ברשותכם אני רוצה לקרוא לכם קטע מהספר ראשית חוכמה. אומר ראשית חוכמה שער הענווה, והדבר קשה שהרי אנו רואים כמה פעמים אנו מזכירים י"ג מידות ואינם נהנים. קושיה. אמרת ברית קרוטה, הנה אנחנו אומרים ביום כיפור, בראש השנה, הרבה פעמים, לא כזה נהנים, אלא אומרים הגאונים, כי כוונת יעשו לפניי כסדר הזה, אין הכוונה לבד על עטיפת הטלית והאמירה לחוד, אלא שיעשו סדר המידות שלימד הקדוש ברוך הוא את משה, שהוא אל רחום וחנון. דיינו, מהו רחום? אף אתה תהיה רחום. החפץ חיים פעם המשיל משל לדבר הזה. מה היה פעם בן אדם, הוא הגיע לבית חרושת, הוא רוצה להיות פועל. בסדר. צריכים להפעיל כל מיני מכונות. אז הוא ניגש לבעל הבית, והבעל הבית אומר לו, לא, בבקשה, אני אתן לך הוראות. אז הוא כתב לו, צריך להפעיל את המכונה, להפעיל את המכונה השמאלית על הכפתור האדום, ואחר כך אתה לוקח את הנסרים, אתה מעביר פה, מעביר שם, קיצור. כתב לו כל ההוראות. טוב. עבור יומיים שלושה, ניגש הפועל בעל הבית, אומר לו, אדוני, אני רוצה לקבל שכר. אומר לו בעל הבית, נו, מה עשית? אומר לו, כל ההוראות שנתת לי, קראתי אותם. כל יום בבוקר הגעתי, קראתי אותם. אומר לו בעל הבית, שוטה שכמותך. הוראות זה לא לקריאה, הוראות זה לביצוע. אומר החפץ חיים, וזה בדיוק הרעיון של הראשית חוכמה, כשהתורה אומרת לנו, יעשו לפניי כסדר הזה. לא כתוב יאמרו, יעשו. מה זה יעשו? יעשו זה אומר, שאם אומרים לך בוא, יש פה מישהו שזקוק לעזרה. אתה לא אומר, רגע, שנייה, אין לי זמן, חכה, אותה. לא. מה הוא רחום? אף אתה רחום. מה הוא חנון? אף אתה חנון. כלומר, מה כתוב? כתוב, אתם רוצים לקבל את ברכתי, אתם רוצים לקבל את הגנתי, יעשו לפניי כסדר הזה. יהיו דבקים במידת הרחמים, יהיו דבקים בחסדים, יהיו מלאי חסדים, יקבלו את כל ההגנה. כך הסביר הראשית חוכמה. זה עונה לנו לאיזה שאלה? כן, לא נענים. כלומר, אנחנו כנראה לא עושים מה שצריך לעשות, אבל באופן עקרוני איזה שאלה זה עונה? מהשלוש שאלות ששאלנו. אני רואה שאתם לא זוכרים את השאלות. מה היו השאלות ששאלנו? שאלה ראשונה. איך זה עובד? נכון? איך זה עובד? שאלה שנייה. איפה הברית? נכון? לכאורה הברית אחר כך. שאלה שלישית. למה? למה כתוב אלמלא? יפה. נכון? אלמלא הכתוב אמרו אבשלום. יפה. אז לכאורה זה עולה לשאלה, איך זה עובד? אז איך זה עובד לכאורה? זה פשוט, היוד ג' מידות זה לא תפילה, זה מרשם, זה סדר פעולה, סדאפ, ככה עושים. יפה. תראו רבותיי, זה ברור שאם בן אדם צריך לבחור למשל ביום הכיפורים להיות עם אשתו החולה בבית או להתפלל בבית הכנסת, מה הוא צריך לעשות? להיות עם אשתו בבית, ברור. אתה לא הולך לבקש מהקדוש ברוך הוא שירחם עליך באותו זמן שאתה מתאכזר על אשתך. ברור גם כן שבן אדם יש לו אפשרות להתפלל בבית כנסת שלו שהוא רגיל, או יש שם איזה 500 אנשים ויש תפילה אש, ואומרים לו, תשמע, יש איזשהו קיבוץ שם, יש שני דתיים בחצי ועוד שלושה לשיש למחצה ורבייה, תבוא תהיה חזן. תגידי, מה אני חזן? אני בקושי יודע להתפלל. לא, תבוא תהיה חזן. לא, אני מתפלל איפה שליבי חפץ. יפה מאוד, אני חורה, כן? מה הוא רחום? אף אתה? זה ברור. אז, אבל, לכאורה זה לא מספיק. כלומר, להסביר שכל עניין עוד ג' מידות זה רק סדר פעולות של רחמים, זה לא מספיק. למה? כי אם ככה רבותיי, במקום להגיד 26 פעמים י' ג' מידות של רחמים, לי יש פטנט אחר. שביום כיפור, באמצע היום, במקום הפסקה, נעשה שעתיים גמח. שעתיים גמילות חסדים. אם החסדים זה באמת מה שמציל אותנו, זה ודאי מציל. אבל אם זה העניין, אז במקום להגיד 26 פעמים י' ג' מידות של רחמים, פשוט נארגן שביום כיפור בני צבי יתחלקו לארבע חלקים, כל אחד מתפשט על רבע אחר של בית אל או על רבע אחר של המדינה, ועושים חסדים בכל העולם. ואז אנחנו מגיעים בליל נעילה, ואנחנו אומרים לקדוש ברוך הוא, תשמע, מה הוא רחום אבני? רחום. זה לא מה שאנחנו עושים. כידוע, בתי כנסת ביום הכיפורים מתפללים. לא אומרים, לא עושים חסדים. זה חשוב, זה טוב. כמו שאמרנו, אם זה מתנגש, ודאי צריך לעשות חסד. אבל זה לא העניין. זה לא מספיק. אז מה העניין של י"ג מידות? כלומר, ודאי צריך לקיים אותם. אבל יש עניין באמירתם גם כן. מה העניין של האמירה? אז אולי נציע הצעה אחרת. אולי העניין הוא אחר. אולי העניין של י"ג מידות, בוא ניקח שני חברים. אחד פגע בשני. נגיד, פגעו בי. איך אני מגיב? לא שמח, נכון? אני פגוע, אני לא שמח. ונגיד שהחבר שלי בא ומבקש סליחה. מה אני אומר לו? בסדר, מחול לך, אבל מה נשאר בלב? תמיד אנחנו בתור בני אדם, אנחנו כאלה קטנוניים, כן, עצבניים, ואם פגעו בנו, עד שאנחנו סולחים, לוקח זמן. עד כדי כך שאומרים, שאיך מזהים אישה יהודייה? איך מזהים אישה יהודייה? היא תמיד מוכנה לסלוח, אבל היא אף פעם לא שוכחת שהיא סלחה. מי שלא הבין, אסביר אחר כך. טוב, אז הנקודה היא מה? מה הנקודה? אנחנו מוכנים להגיד, כן, סלוח, אבל מה? בלב, איפה אנחנו בלב? אנחנו שומרים טינה. קשה לנו לסלוח. וזאת הסיבה האמיתית שאנחנו לא באמת מאמינים שהקדוש ברוך הוא מוכן לסלוח. אחי, כל מה שעשינו לו כל השנה, הרי לחבר שלי סתם זרקתי בדיחה לא מתאימה. הוא נפגע, וכדי להוריד אותו מהפגיעה, מה אני לא צריך לעשות? אלא תקנה לו שוקולד, לא תכתוב לו פתק, לא תשלח לו חברים, כל זה למה? כי פגעתי בו חצי שנייה. ואנחנו כל השנה בצורה סדרתית, אנחנו שמים פס על הקדוש ברוך הוא, ואנחנו באים ביום כיפור ואומרים לו, סלח לנו! אנחנו באמת מאמינים שיסלח לנו. למה קשה לנו להאמין בזה? כי אנחנו מבינים שאם אנחנו היינו במצב שלו, בחיים זה לא היה עובר ככה. בחיים! בן אדם שנה שלמה מעצבן אותי, אני אגיד לי סליחה פעם אחת וסיימנו. אין דבר כזה. זה מה שאומרת הגמרא בנדרים. אמרו לחוכמה, הנפש החוטאת, מה קורה איתה? הנפש החוטאת, היא תמות, אין מה לעשות. אמרו לנבואה אותו דבר. למה? כי אם אתה חושב, בן אדם חטא, סיימנו. בכלל אם אתה נביא, ואתה מבין מה השלכות של מעשה של בן אדם, כלומר, אנחנו מתהלכים את אומנו, עושים עבירות. טוב, בסדר. אבל הנביא מה הוא רואה? הוא רואה כשאתה עושה פה עבירה, הוא רואה כל העולמות העליונים, כל הבריאה כולה מקבלת שוק. והוא רואה, מי זה? מי עשה פה את רעידת אדמה הזאתי? הוא רואה לי, משה, ההוא שם. הוא אמר לשון הרע. כל העולם כולו רועד. עכשיו מה? המשה כשהוא אמר לשון הרע, הוא לא שם לב שכל העולם כולו רועד. אבל הנביא, שהוא רואה את כל ההשלכות הכביריות של המעשים שלנו, ריבונו של עולם. אז לכן גם החוכמה, גם הנבואה אומרים, אין סליחה. אין. ובאמת, אמר הרב קוק, האנשים לא חוזרים בתשובה כי איננם מאמינים בקלותה של התשובה. כלומר, הם לא מאמינים שזה כל כך קל. שבאמת אם אני מבקש סליחה מכל הלב, הקדוש ברוך הוא יסלח לי. כמו שאמרנו, אנחנו נוטים לפרש את השני כדמות איך שאנחנו מתנהגים. לכן, ברוך חז"ל, מה שיקרא לנו, פמפמו לנו בראש 26 פעמים, דע לך, השם השם, הוא רחום, הוא חנון, הוא רואה חפיים, כלומר, הוא לא כמוך. הוא לא בן אדם, הוא לא כמוך, אתה אחד קשוח. וגם אם אתה נראה רך מבחוץ, אתה קשוח מבפנים. אתה לא באמת סולח, אבל הוא באמת כזה. הוא כשהוא אומר מחילה, סלח, הוא באמת סולח. תאמין בזה. ובעצם כל העניין של י"ג מידות זה להחדיר בנו את האמונה של אפשרות התשובה. כי קשה לנו להאמין בזה, קשה לנו לקבל את זה. זאת היא אפשרות שנייה להבין את העניין. אבל זה עדיין לא מספיק. ולמה זה עדיין לא מספיק? כי זה לא מתאים לפשטי המקראות. יש אפשרות להביא חומש שמות, אם אני אשמח. יעבדו חמים. איפה מופיעים הפסוקים הללו? בקיטיסה. ברוך אתה אדוני, אלוהינו מלך עולם שהכל נהיה בדברו. אנחנו חייבים, כדי להבין את הי"ג מידות, להבין את הרקע שבהם הם נאמרו. מה היה הסיפור? רבותיי, בני ישראל קיבלו את התורה, נכון? הקדוש ברוך הוא קרא את הרקיעים, הוא אמר להם, אני כאן, אני פה, זה אני! כיסא הכבוד יורד על מרגלות הר סיני. כל שופר, הר השם, כל העולו, כולו חל ורד מפניך. והקדוש ברוך הוא נותן תורה לעמו. מצוין. למחרת, מה יש לנו? גם רשן, גם אורות. אבל מה יש לנו? מסיבת הוללות. אותם רשן, אותם אורות, אבל בכלל אותה מוזיקה. שם פתאום שומע, כל ענות אני שומע. והיה משה את המחולות. רוגלים שם. סביב העגל, איזה נפילה איומה. משה רבנו לא מאבד עשתונות, עולה להר סיני ואומר, הוא מתחנן לקדוש ברוך הוא, תשמע, זה הבנים של אברהם, יצחק ויעקב, ותראה, הם היו במצרים, מה יאמרו הגויים, מה יאמרו המצרים, ברעה הוציאם להרוג אותם, וחתם, תראה, יחלו לשם, תמחל להם. אומר הקדוש ברוך הוא, סלחתי, כדבר. פתאום, משה רבנו מרגיש שאיך אומרים, הקדוש ברוך הוא עכשיו במוזה טובה. יש, הוא נינוח, הוא ככה, זה הזמן. ואז הוא שולף בקשה שאי אפשר בכלל לדמיין מה זה הבקשה הזאת. והוא אומר לו, ואתה, אם נא מצאתי חן בעיניך, עודייני נא את לאחר. הוא אומר, תשמע, אני רוצה דבר קטן, אני רוצה לראות אותך. מה עונה לו הקדוש ברוך הוא? אמרנו במצב טוב. פניי אליכו ואני יכולתי לך. בסדר, אני אתקדם, אתה תראו אותי, ואז מה אומר לו? והיה בעבור כבודי ושמתיך בנקרת הצור, וסקותי כפי עליך הדוברי, ואסירותי את כפי, וראית את אחוריי ופניי לא יראו. מה פירוש שהוא רואה את אחוריי ולא את הפנים? היה, יש נביאים שראו את הקדוש ברוך הוא? מה לא? מה אומר יחזקאל? ראיתי להרכבר, נכון? אז מה זה, מה המיוחד במשה רבנו? רבותיי, כשיחזקאל אומר שהוא ראה את הקדוש ברוך הוא, הוא ראה את הציפורניים של הקדוש ברוך הוא. אני רציני, נסביר. כשאנחנו אומרים שמשה רבנו רואה את הפנים או את האחוריים, כמובן לקדוש ברוך הוא אין לו פנים ולא מאחוריים. אלא, כמו שכשאני רואה אדם, החלק נקרא לזה היותר מרכזי שבישיות, שמקרין את הישיות שלו, מה הוא? הפנים. אז אם אני רואה את הפנים של בן אדם, דיברתי איתו, את הפנים שלו יהיו חקוקות במוחי. ראיתי את האדם. עכשיו, אם אני רואה אותו מהגב, אני רואה את הראש, אפשר לזהות? מזהים את הראש של החבר? מזהים. קצת פחות. נכון? זה בחינות. כלומר, כשאנחנו מדברים על ראיות פנים, או לראות אחוריים, זה לא פנים ולא הצוואר, אלא הכוונה זה דרגות בהשגה. וכשהנביא אומר, אני ראיתי את הקדוש ברוך הוא, זה דרגה בהשגה, אבל לעומת הדרגה של משה, אז אם משה ראה את האחוריים, את העורף, הנביא ראה את הציפורניים של הרגליים. זה גם נקרא לראות את הקדוש ברוך הוא, אבל כמובן זה דרגות. אז הדרגה הכי עליונה שאדם יכול לראות, מה היא? דרגת אחור של הפנים. זה הדרגה הכי עליונה שבן אדם ראה אי פעם בעולם. רבותיי, צריכים להרגיש את זה. פעם אחת בהיסטוריה האנושית, רק פעם אחת, היה בן אדם שראה את המקסימום שבן אנוש יכול לראות. המקסימום. ומה נאמר באותה פגישה? מה נאמר באותה פגישה? השם השם, אל רחום וחנון, אל חפיים וחסד. מה זה אומר? רבותיי, הזמן הכי אינטימי שהיה בהיסטוריה בין אדם לבוראו זה הזמן הזה. אם הדבר הזה נאמן בזמן הזה, מה זה אומר? שהדבר הזה לעולם לא ישוב ריקם. מה שאדם אומר לאשתו בזמן שהוא מציע לה נישואין, זה הדברים הכי חשובים לו בחיים. זה הדברים שהוא רוצה שתזכור לכל החיים. את זה הוא אומר לה בחדר איחוד או בזמן הסד הנישואין. אבל בזמן החדר איחוד של האדם והבורא, מה אמר הקדוש ברוך הוא? דע לך, אתה תמיד יכול להגיד השם השם אל רחום וחנון. זאת הכוונה, זה הברית, זה ברית, דבר כזה, מה שנאמר בזמן הכי אינטימי, זה הברית הכי עמוקה שיש בן אדם לבורו. אבל נסביר עוד את העניין. מה אומר הפסוק? אומר הקדוש ברוך הוא למשה, הוא מתאר לו מה סדר הפעולה שהולך להיות במפגש האינטימי הזה. שימו לב. אז ויאמר, הראי נא את כבודך, ויאמר, אני אעביר כל טובי על פניך, וקראתי בשם אדוני לפניך, וחלותי את אשר אחון, וריחמתי את אשר ארחם. אז בפסוק הזה, מה הקדוש ברוך הוא אומר שהוא הולך לעשות? אני קורא עוד פעם את הפסוק, תגידו לי, בפשט. ויאמר, אני אעביר כל טובי על פניך, וקראתי בשם אדוני לפניך, וחלותי את אשר אחון, וריחמתי את אשר ארחם. מה הוא הולך לעשות? בפשט. וקראתי בשם השם, אני הולך לקרוא בשם השם. זה מה שאני אומר בפשט. אני הולך לקרוא בשם השם. מה הכוונה? מה הפירוש? ילד הולך ברחוב. הולך ברחוב הילד. פתאום יוצא מאחד, מבין שני בתים, איזה כלב כזה גדול ושמן. מפחיד, מבהיל. הילד בורח. שומו שמיים, הגלב! הוא נבהל, בדרך הוא מועד על המדרכה, נופל, ויש לו עכשיו פצע עמוק בברך. פתאום הילד קם ואומר, תקראו אמבולנס! תביאו לי רופא! ילד בן 3. מה אתם אומרים? נשמע... הגיוני הסיפור או לא? הילד בן 3 צועק, תביאו אמבולנס, תקראו רופא? מה צועק הילד בן 3? אבא. אבא, אבא! זה מה שהוא צועק. רק דבר אחד. אבא, אבא! הגמרא בסוכה אומרת לנו, מה זה ילד שכרוך אחרי אמו? אמא, אמא. אבא. רבותיי, לקרוא בשם השם זה דבר אחד. אבא, אבא. השם, השם. אני אלמד אתכם, אומר הקדוש ברוך הוא, סדר המידות. אתם פשוט תקראו לי בשמי. אתם תקראו לי כמו שילד קורא לאבא שלו. כמו שהילד הוא לא סופר לו את הרופא, והוא לא סופר את האמבולנס, ולא מעניין אותו כלום. הוא יודע שיש לו כתובת אחת בעולם בלבד. אבא, אבא, זה הכתובת. אבא כבר ידע מה לעשות. אבא הוא הכתובת. אז גם אתם, אתם בצרה, אתם בצוקה, אתם בטובה, אתם רוצים אותי, תעשו רק דבר אחד. תגידו את המילים האלה. השם, השם. תקראו לי בשמי. כמו שהילד קורא לאבא, כך תקראו לי בשמי. רבותיי, שימו לב. נגיד שהילד הזה, לפני שהוא רץ ונפל, הוא התחצף לאבא שלו. כשהוא נובל והוא קורא אבא, אבא. אבא מגיע או לא מגיע? מה פתאום מגיע? הילד התחצף. ברית קרוטה בין כל אב ובן בעולם. שכשהבן קורא אבא, אבא, מה עושה אבא? הוא מגיע. אם הבן מראה את התלות שלו באביו, אם הוא זורק, אין בלעדיך שום דבר בעולם. אבינו מלכנו, אין לנו אלא אתה. רק אתה יש לי. אם האדם יודע להגיד, רק אתה יש לי, רק אתה אבא שלי, רק לך אני קורא, אז ברית קרוטה ואינם חוזרות ריקה. וזאת הכוונה רבותיי, 26 פעמים אנחנו זועקים, אבא אבא, איך אתה? וזה מה שנאמר במפגש הכי אינטימי בהיסטוריה שהיה אי פעם בעולם. במפגש בין הקדוש ברוך הוא ומשה רבנו, אומר הקדוש ברוך הוא למשה רבנו, דע לך, אני עכשיו מוסר לך הדבר הכי אינטימי, פשוט תקרא לי בשמי, זהו. תקרא לי בשמי ואני אעבור. הנה אנוכי קורא ברית נגד כל עמך, אעשה נפלאות אשר לא נבראו בכל הארץ וכל הגויים, וראה כל העם אשר אתה בקרבו. איך העם רואה אשר אתה בקרבו? פשוט מאוד רבותיי, כשקוראים לו הוא מגיע. ככה רואים אשר אתה בקרבו. לכן חז"ל אומרים לנו, הברית היא על י"ג מידות. כי הברית שבה רואים אשר אתה בקרבו, זה מה שנאמר בי"ג מידות, שהקדוש ברוך הוא התעטף ומראה לבניו איך לקרוא, איך לקרוא לו. אולי נסיים בזה, למה יש פה דבר שלכאורה הוא לא מתאים? למה אם מלא מקרא כתוב אי אפשר לאומרו? האם האבא אומר לבן שלו, תקרא לי אבא, אבא, אבא? האם זה דבר שמלמדים את הבן? לא, זה אמור להיות ספונטני, טבעי. כשהאבא צריך ללמד את הבן, יש פה משהו קצת לא נעים כלפי האבא, כביכול האבא אומר, אני זקוק שתקרא לי. אבל הקדוש ברוך הוא מרוב אהבתו את עמו, וזה נאמר בשיר השירים. מה נאמר בשיר השירים על האהבה? בוז יבוא, בוז יבוא זולו. האהבה שהקדוש ברוך הוא אוהב את עמו היא כזאת עזה שלפעמים היא כבר גבול לבושה. שהקדוש ברוך הוא אומר, רבותיי, אני מבקש דבר אחד, בניי, אני אוהב אתכם, אבל תתנהגו אליי יפה, פשוט תקראו לי. תפסיקו לסמוך על צה"ל, תפסיקו לסמוך על המדינה, תפסיקו לסמוך על הפרנסה. כל זה חשוב, אדם צריך להשתדל, לשרת בצבא, לשרת במדינה, כל מה שצריך, אבל האמונה היא במי? על מי אתה באמת סומך? אתה סומך על הרובה, או שאתה סומך על ריבונו של עולם שיכוון, שהרובה יירה? אתה סומך על הרופא, או שאתה שומע ריבונו של עולם שהוא רופא כל בשר ומביא לעשות. אנחנו הולכים לרופא כקדוש ברוך הוא ציווה, אנחנו הולכים לצבא כקדוש ברוך הוא ציווה, אנחנו עובדים כקדוש ברוך הוא ציווה. אבל האמונה היא במי? מי הכתובת? את זה הקדוש ברוך הוא מוכן ללמד אותנו, אפילו שכביכול יש בו קצת משהו לא יפה, אבל הקדוש ברוך הוא אוהב אותנו. על רוב פשעים תכסה אהבה. אני רוצה לאחל לכולנו רבותיי שהקדוש ברוך הוא יעזור לנו, יעזור לנו לקרוא לו בלב שלם, בלב אמיתי, מקירות הלב, שנדע באמת שהכתובת היחידה בעולם שלנו זה הקדוש ברוך הוא. ואולי בזכות ה-26 פעמים שנחזור ונחזור ונחזור, רבותיי, דרך אגב, הטעמים עוזרים, נכון? יש טעם פסק בין השם השם. למה? כי זה זעקה, זה לא אמירה, זה לא שיר, זה זעקה. השם, השם, בדיוק כמו הילד שזועק אבא אבא, זו זעקה. וככה צריך להבין את היות ג' מידות, אנחנו זועקים לשם אבא שלנו, וזה לא סתם אבא, זה אבא שהוא רחום וחנון וכו'. אז תסתכל עלינו ותבין שבאמת אנחנו בניך, בני חמודיך, אוהביך, ואנחנו מבקשים את סליחתך. ברוך ה' לעולם, אמן ואמן.